השיעור של ברכה האחרונה
במאכלים הוא כזית. גם ידוע שזה מדרבנן, כלומר ברכת המזון מדאורייתא היא בחבצה, מדרבנן וכזית. למדנו את זה בסימנים הקודמים, זוכרים, לגבי הספק, ספק אם ברך או לא ברך, אם אכל כבצה ספק דאורייתא, אם אכל כזית זה ספק דרבנן. האם אישה יכולה להוציא גבר כי אישה עצמה, זה ספק אם חייב מדאורייתא או לא. אז אם הגבר אכל כבצה, לא, אם אכל כזית, כן. כבצה לפי רוב השיטות זה נפח, וזה נפח של 56 סמ"ק, שזה תיבה של 4 על 4 על 2.5. רגע, 4, לא, 4 על 4 על 4. 4 על 4 על 4, כן, 4 על 4, 16 על 4, 64, קצת פחות. אבל פה הבעיה שכאן יש אוויר, כלומר, זה הולך ככה, נכון? זה בצורה כזאת, אתה צריך להוריד את זה, 1.5 כזה זה קבצה. גם פה השוקולד לא מצטרף כמובן, השוקולד לא מצטרף, אז אולי שניים כאלה.
חצי פרוסה.
קבצה זה פרוסה.
פרוסה
רגילה, חצי פרוסה זה כזית. אז אני חוזר על מאכלים. השיעור של ברכה האחרונה הוא כזית מדרבנן. כל הברכות האחרונות הן מדרבנן חוץ מאשר הלחם מדאורייתא בקבצה. ועל משקים, מהו השיעור לברכה האחרונה על משקים? רביעית. מי לא יודע? רביעית. רביעית זה 86 סמ"ק. הרב עובדיה יוסף, כן, הרב עובדיה יוסף הקטין את המידה. למה הוא הקטין את המידה? נעשה סיכום קצר על הקטנת המידה. הסיבה שהקטין את המידה היא מעניינת מאוד מחקרית. כלומר, כידוע, יש מחלוקת לגבי השיעורים של כזית, קבצה, רביעית וכו', מה שהעולם נוהגים לקרוא מחלוקת החזון איש ורב חיים נאה, אבל זה עוד הרבה הרבה לפני החזון איש. הנודע ביהודה, שהיה לפני כ-200 שנה, הוא הראשון בעצם שעשה את המחקר הזה והכפיל את המידות. רב חיים נאה היה, איזה דין סייעתא דשמיא, רב חיים נאה היה גאון. רב חיים נאה היה גאון, הוא כתב המון ספרים. יש לו ספר על שיעור המקווה, יש לו פירוש על כל השולחן ערוך אורח חיים. אבל אף אחד לא היה זוכר אותו אם הוא לא היה מלמד זכות על השיעור הישן, הקטן יותר. ואז אומרים רב חיים נאה, רב חיים נאה, רב חיים נאה. אני זוכר הרבה שנים שאלתי שקוראים לו, שבתור ילד חשבתי לשקול לו אגרח נאה, זה השם שלו. איך היה נראה שזה השם שלו, אגרח נאה. אז אבל, מה רב חיים נאה עשה? הוא היה אגב חסיד חב"ד. כן, היה חסיד חב"ד, ויש לו הספר שדעתי הכי מעניין שלו, זה נקרא אוצר פסקי הסידור. מאמר מוסגר, בתוך המאמר מוסגר, יש המון סתירות בין שולחן ערוך הרב לבין הסידור של אדמו"ר הזקן. אדמו"ר הזקן יש לו המון ספרים, אבל שני הספרים, אני אפשר להגיד המנחים שלו בהלכה, זה שולחן ערוך הרב. אתם מכירים ספר שולחן ערוך הרב? זה כמו שולחן ערוך, זה כמו מרן, כמו שולחן ערוך. ויש לו ספר, יש לו סידור, בסידור יש המון פסקים. לא אותו דבר. הדבר הכי בולט זה שבשולחן ערוך הרב כתוב שאין שום בעיה לאכול מצה שרויה, ובסידור כתוב אוי ואבוי למי שאוכל מצה שרויה. איך זה יכול להיות?
מה?
התניא
גם, לא?
לא, אני מדבר בהלכה. יש לו המון ספרים, אבל ספרי הלכה, אלו שני הספרים שלו. הרב לובביץ' זכר צדיק לברכה, עשה על זה מחקר יפה ומלמד, מראה ששולחן ערוך הרב זה לעם ישראל, כולם, גם צדיקים, גם לכולם. אבל סידור התניא והפסקים שלו זה לאנש, זה האדמו"ר מדריך את חסידיו במידות חסידות. ורב חיים נאה, אגרח נאה, יש לו ספר יפה מאוד על פסקי הסידור של בעל התניא, מאוד מאוד יפה, להראות את כל הסתירות. קיצור, משהו מדהים. מה עשה רב חיים נאה? הוא חקר את הספרדים, סליחה, הספרדים בארץ ישראל, כל הדורות, עד הרמב״ם, שהיה במצרים, מזכירים שהם מחשבים את הכזית ואת הקבצה לפי המטבע שנקרא דירהם. אגב, פה יש בעיה, כי דירהם זה מטבע של משקל, אבל הם אומרים תמיד, תיקח דירהם מים כנגדו, זה הנפח של... בסדר? כמו המטבע של דירם, תרגם את זה למים, זה הנפח. והרמב״ם כותב, ועוד שכזית, זה 9 דירהם. רב חיים נאי עשה על זה מחקר. דירהם זה מטבע שנמצא, היה המטבע בכל המזרח התיכון. השתמשו בו בכל הארצות, בכל האימפריה העות'מאנית, מה שנקרא. עד היום, במרוקו יש דירהם. זה המטבע, עד היום. במרוקו. רב חיים נאי עשה מחקר הזה, וגילה שהדירהם היה 3.2 גרם. כפול 9, זה יוצא 28.8, נכון? 3 כפול 9, 27, 28.8. 3.2 כפול 9, 28.8. מכאן כתוב בכל הספרים, 28.8 סמק, זהו הכזית. אבל יש תמיד חכם אחד יקר, שמו הרב הדר מרגולין. זה שמו של הרב הזה, שנדבה רוחו אותו, והוא עשה סיור בכל המוזיאונים בעולם ושקל את הדירהמים, כל המוזיאונים המטבעות שיש בכל מקום שהוא בעולם, במיוחד שקל את הדירהמים מתקופתו של הרמב״ם, כי הרמב״ם הוא העיקר שמזכיר את הדירהם, והגיע למסקנה שהדירהם הכבד ביותר שהיה בזמן הרמב״ם שקל 3 גרם, ויש כאלה שקלו פחות, 3 גרם. 3 גרם, הרמב"ם אומר, 9 דירהם, 27 גרם, זהו הכזית. הדבר הזה השפיע גם על שיעור חלה. מדוע? כי שיעור חלה, כולם, מי לא יודע ששיעור חלה זה 1.66666, כלומר 1,666 גרם קמח, פה זה בגרמים, פעם אחרת נסביר למה, 1,666 גרם קמח, זה שיעור חלה לפי רב חיים נאי. אבל כיוון שהרב הדר מרגולין הוכיח שהדירם זה... ודירם... כן, הוא היה תמיד חמצעיר בדורנו. עושה עבודה של אנשים רציניים בעולם. אז זה בנוי על זה שהרמב״ם כותב ששיעור חלה זה תף קוף חף דירם, כלומר 520. 520 כפול 3.2, אז יוצא 1,660. אבל כיוון שזה 3 גרם, אז 520... כפול 3 גרם יצא 1,560, ולכן הרב עובדיה יוסף בספרו הליכות עולם הוריד את השיעורים, ומעכשיו חלה זה 1,560 וזית זה 27 סמ"ק. אז רק שתדעו לכם רבותיי, שזה לא שהרב עובדיה יוסף בלילה נגלה אליו בחלום חזיון לילה שהדירהם זה 3 גרם. יכול להיות שהדירהם הוא גם 2.5 גרם, כי הרב הדר מרגולין אומר שיש הרבה דירהמים, זה 2.5 גרם. ואם אנחנו נמשיך ונמשיך ונמשיך, זאת אומרת, אם הכזית פעם היה 28.8 והיום הוא 27, אולי בסוף הוא יהיה 24. ובסוף, אם זה 24, אז 24 זה בסמ"ק, 12, אז בסוף כזית יהיה שליש מצה לכל הדעות, ונחזור בדיוק לכל את המצה שאוכלו רבותינו, כמה מדהים. בסדר? זאת אומרת, בעצם אנחנו בספק דאורייתא בכל הדברים, בכל הדברים הללו, או ספק דרבנן, אי אפשר לדעת. אז אם כן, יוסי, חוזרים מה שתיארת ב...
כל דעת הרמב״ם, למה אין דעות בנושא הזה?
לא, לא, יש המון דעות. הנקודה יש חכמי הספרדים, מהרמב״ם ואילך, הם, בשביל הנוחות של הציבור, הם שיערו את הזיתים והביצים והרביעיות בדירהמים. זה היה קל להם. פשוט, הרי אתה... את הדירהם...
מטבע שונה
בכל מדינה. לא, כי זה מטבע של האימפריה העות'מאנית. זה מטבע של...
וכן היום, אתה מלא דירהמים בכל אחד משקל.
כי העות'מאנים בכל הדורות קצת הורידו, קצת הוסיפו לפי המטבעות ש...
אתה רואה שכן כל דור הלכו לפי הדירהם המקומי, ולכן זה
לא... לא, אין דירהם מקומי, הדירהם היה תמיד אחיד בכל האימפריה העות'מאנית. רק בכל דור...
לכן המשקל הוא משתנה כל פעם.
נכון, נכון, נכון. כן, אבל זה לא הבדלים גדולים. כלומר, יכול להיות הבדלים של 20%. כלומר, הדירהם הטורקי המודרני היה 3.2 גרם. בזמן הרמב"ם היה 3 גרם. יכול להיות שבאמצע עלה, ירד, גם לא בטוח שבזמן הרמב"ם 3 גרם, אולי 2.8 גרם. הסטייה היא לא ענקית, זה העיקרון. למה, הרי מטבעות, פעם מטבעות היו, היו בנויים על משקל של מתכת, והיית יש משניות, צריכים שוקלים כנגדו מטבעות, כלומר, איך אתה, במידות ומשקלות, איך אתה לא מרמה? אתה לוקח מטבעות, אתה יודע שהמשקל שלהם הוא מסוים.
איך הגיעו לך לשקול מטבעות? למה לא לקחו ביצים? שקלו ביצים, או לקחו זיתים מהעץ.
התשובה היא שהביצים... בדיוק.
מה היה לפני הרמב״ם?
לא יודעים, לא יודעים.
מה עשו בני ישראל במדבר?
שאלה טובה, שואל שאלה טובה. כלומר, הרי ודאי שפעם היו זיתים וביצים. הרמב״ם רצה, הזית היה צריך לנגיד זית ממוצע. זית ממוצע, נתת התורת כל אחד בידו. הרמב״ם רצה להקל, והעביר את זה לדירהמים כדי שיהיה קל. עכשיו, האנשים היו רגילים לשקול מטבעות. שוקלים מטבעות, אם אתם זוכרים, יש הלכה, אתם לא זוכרים, אני אגיד לכם, יש הלכה בשולחן ערוך, היהודים היו צריכים, מקליטים אותנו פה, יהודים היו צריכים פרנסה. עכשיו, איך יהודים מתפרנסים? יש שתי אפשרויות. או שהם מתפרנסים, שירות שנייה, לוקחים מטבעות, משייפים קצת. כולם היו משייפים, אבל יהודים, אלו לעשות את זה כמו שצריך. אז אתה לוקח מטבעות, משייף, בכל אחד, כל מטבע אתה לוקח גרם אחד, אוסף, ככה מתעשרים. יש הלכה בשכן ערוך. עכשיו, המלכים היו, על כל דבר כזה, הורגים את כל היהודים, ממש כזה. יש הלכה בשכן ערוך, שאחד שמשייף מטבעות, מותר להרוג אותו. בגלל שהוא, רש וו דלת פי סופית, אני לא יכול להגיד את זה מחשש מאסר, בגלל שהוא רש וו דלת פי סופית, רוידף, מותר להרוג אותו. את האדם הזה שמשייף מטבעות, כי הוא מעמיד בסכנה את הקהילה היהודית. ואז אחד, אז המשקל של המטבעות היה מאוד מאוד חשוב. אני לא יכול לשכוח את זה שפעם קראתי בספר היסטוריה שהמלך פרנסואה הראשון, הצרפתי, הוציא שני חוקים בו זמנית. אחד, שכל מי שמשייף מטבעות חייב מיטה, והשני, במיוחד הוא היה לוקח מהיהודים, היה משגע אותם, וחוק שני הוציא שהוא נאלץ קצת להקטין את המטבעות, כלומר, המטבע המוצהר היה עם משקל זהב כך וכך, אבל היה למעשה פחות, והוא כותב כי כל מה שנעשה בשם המלך איננו עבירה על החוק. הוא עצמו שייף. בשעות הפנאי שלו, פרצו עצמו שייף, כי היה צריך להטביע כמות של מטבעות במשקל מסוים, והוא קצת הוריד את המטבעות, ואז המצב היה יותר טוב. זה מלכי צרפת, נימח שמה. אז חוזרים לעניין, שלכן הרמב״ם, צודק אבל מכאן מה שהוא אומר, גם הרמב״ם עצמו זה לא מדע מדויק, כי גם הזית זה לא בדיוק. אבל הרמב״ם רוצה להקל עלינו ושיר בדירמים, והדירם הגדול ביותר, היו דירם יותר קטנים, אבל נגיד, הדירם זה 3 גרם, ומתוך כך הגענו לאן שהגענו היום, שהרב עובדיה יוסף הסכים עם הרב אדם, אין שם שום חידוש לרב עובדיה. זאת אומרת, אבל אני רואה בזה, תראה, זה יהיה מאוד יפה, זה הרב עובדיה יוסף. איזה תמיד חכם, הוא בן 35 היה כשהוא כתב את המאמר הזה, משהו כזה, אבל זה מסירות נפש. הלך, חרש את המוזיאונים ברחבי העולם, שקל דירמים. איך חשבו שהיהודי הזה לא נורמלי, כבר. מי מעניין? יש מטבעות של דירם בכל מקום, מקראים לגמרי במוזיאון. מה אכפת לאנשים? כן דירם, מה, אתה הולך להסתכל לתמונות של עותמן הראשון? למה קוראים לו עותמנים עותמנים? כי הראשון היה שם עותמן. עותמן היה הגיס של מוחמד. לא שמעתם על זה? אתם לא בעניינים. עותמן היה... העותמנים זה לא בגלל שהם הבינו במכוניות, נכון? למה קוראים לו עותמנים עותמנים? כי עותמן בגיסו של מוחמד הוא מייסד השושלת. יש להם ייחוס. עד מוחמד. העותמנים. אז המטבעות שם היו דיוקנות של... אז אנשים הולכים להסתכל על הפרצופים. איזה יהודי משוגע הגיע, לא מתאים על הפרצוף, רוצה לשקול את הדירם. שוקל, שוקל, שוקל עושה קונטרס על זה. מה שמדהים זה שהרב עובדיה השתכנע. הרב עובדיה קרא את הקונטרס. השתכנע. הוריד את השירים של כזית. מלא אנשים רווח להם, כי הם חשבו שהם לא קיימו מצוות מצה, כי לקחו ספר, לא היו בטוחים שלקחו מספיק ספר, זה בסדר. למטבע, למפרע, לא למטבע, למפרע התברר שזה. זה לגבי השיעור כזה. עכשיו אנחנו חוזרים לעניין של המשקים. אם כאן אני חוזר, יש לנו ידיעות די בהירות, שכזית זה באוכלים, ורביעית זה במשקים. מה הדין ביין? כמה יין צריך לשתות כדי לברך ברכה אחרונה? ברכה אחרונה.
לא לגמר.
עכשיו יש לכם הזדמנות כן, ללמוד את זה ולדעת את הדברים. תראו שולחן ערוך סעיף ג' קוף צעדי ג' לפי הספר ההוא, איך אנחנו נזכור את זה?
כך צריך.
הג' זה גפן. אה? שיעור שתיית יין נדחה בברכה האחרונה, יש ספק אם די בכזית או ברבית. אתם שומעים רבותיי, מה הספק? בשש לא כתוב. אבל רי, בעל התוספות רי, הסתפק. מה הסתפק? מחד אולי נאמר שיין זה כמו כל המשקים שהשיעור שלהם ברביעית. מצד שני אפשר להתעלם מזה שהיין, הרי הגמרא אם אתם זוכרים בברכות, יותר שידנה בשאלה מה קורה אם אדם קובע שתייה על היין, האם הוא מברך ברכת המזון. מה אומרת שלא. אבל עד כרגע, מצד שני, מה? הוא לא אוכל דברים אחרים, הוא שותה יין, וזה הסעודה שלו. ואם אתם זוכרים הגמרא בתחילת פרק העשירי של פסחים, היא מדברת על זה שאסור לשתות יין בערב פסח, ואומרת שאם אדם שותה מעט יין זה פותח ואין לו שתי הרבה יין, זה סותם. פורטה גריר וטובה סעיד. זאת אומרת, היין זה משקה שהוא לא רק ישמח לבב אנוש, אלא יש בו משהו מסביע. ולכן, רי בעל התוספות הסתפק ונשאר בספק עם כזית או רביעית. עכשיו רבותיי, בואו נתרגם את זה. כזית אמרנו 27 סמק, רביעית כמה זה? 86. רגע, ירד, כן, גם רביעית ירד. גם רביעית... מי 28? לא, פחות, זה 82 אני חושב. מה? הוא צודק. זה רביעית, זה רביעית הלוג, ולוג זה לוג זה זית, רביעית זה רביעית, רגע. זה בערך 82 אני חושב, זה קצת יותר מ-3. אז ההפרש הוא עצום. עכשיו תשימו לב, אם אנחנו הולכים לפי נפח, כדעת רוב הפוסקים הולכים לפי נפח, אז בכוס חד פעמית, כמה זיתים יש? יש שישה זיתים, אפילו קצת יותר. 180 סמק, 180 סמק ו-180 גרם מים. טוב, ביין זה אותו דבר. זה 180 גרם מים, גרם סמק. היין פחות או יותר אותו דבר. אז יש לך 6 זיתים בזה, כלומר אתה שתה לגימה רצינית, הגעת לשיעור כזית, נכנסת לספק, נמצא לברך ברכה אחרונה, אז מה עושים? עוד פעם נקרא את זה, שיעור שתיית יין נדחה בברכה אחרונה, יש ספק, אם די בכזית או ברבית, לכן, יזהר לשתות או פחות מכזית, או רבית, כדי להסתלק מן הספק. והכה, מה זה הכה? אנחנו עוסקים במה? אנחנו עוסקים, איפה הסיבוך? הסיבוך הוא בכל כוס של קידוש, של ברכת המזון וכו'. עכשיו, בקידוש למה אין בעיה? כי בקידוש אחרי זה אתה מברך ברכת המזון, אז אתה פותר. אבל בכוס של ברכת המזון, 7 ברכות וכו', כמה צריך לשתות? מלוא לא גמב. רבותיי, בואו תחזיקו ראש, כן? שיעור שתייה מכוס זה מלוא לא גמב. למה שיעור שתייה מכוס זה מלוא לא גמב? מאיפה זה בא? מיום כיפור. ביום כיפור, חיוב, חטאת, זה מלוא לא גמב, כי מלוא לא גמב זה מרווה. כשאדם ימלא את הפה, זה מרווה אותו. לכן, שיעור שתיית כוס, זה מלוא לא גמב. אז עכשיו הסתבכנו. כי מלוא לא גמב זה רוב רביעית ואדם ממוצע. אם אתה אומר שצריך רביעית לברכה האחרונה, לא שתית. אבל אם אתה אומר שצריך כזית, שתית שיעור, נכנסת לתוך הספק. אז מה עושים? אז אם זה כוס של קידוש, תשתה מלוא לא גמב, אתה נותן ידיים אחרי זה, ברכת המזון פותרת את היין. אבל אם זה כוס של ברכת המזון, 7 ברכות, כוס ברכת המזון לא כך מצוי, אבל כוס של 7 ברכות, או, איפה עוד יש בעיה? מה? ויש בה הבדלה, גם בהבדלה.
בקידוש של הגילים. בקידוש לחומה, אתה לא ברך על לחם. קידוש, בית הכנסת.
כן, אבל בקידוש בית כנסת, אם שתית כזית, אם שתית כזית ואכלת כזית מזונות, אז אתה יכול להכליל את זה, כי פה אתה בכל מקרה מברך ברכה אחרונה. זה אנחנו צריכים לדבר פעם אחרת. אתה בכל מקרה מברך ברכה אחרונה למחיה, אז אתה יכול להכליל את זה, את על הגפן מספק.
אתה יכול או צריך?
אתה צריך, כי יש לך ספק אם צריך לברך או לא. בעצם, אני אגיד לך איפה יש בעיה. בקידוש של ברית מילה!
הבדלה.
ואיפה עוד? בחופה. אבל זה לא מדויק, בגלל שבברית מילה, דעת רוב הפוסקים שלא צריך ולא לוגמיו, אלא מספיק לטעום. צריך ולא לוגמיו. מספיק לטעום. אז לכן, אבל יש כאלה שמשום ידור מצווה שותים ללא לוגמה וכוס של ברית, ואז כבר שותים יותר, שותים שיעור שלם. רביעית זה ביצה ומחצה. כן, ביצה ומחצה. כן, רביעית זה ביצה ומחצה. קצת יותר משלוש זיתים, כן, שלושה זיתים. כן, כן, רביעית זה שלוש ביצים. ולכן, זה, צודק, זה 81. היום, לפי השיעור שהורידו, זה 81. ו... רביעית זה שלוש זיתים, ביצה ומחצה. ביצה ומחצה. חצי, 81, 180. חצי זה 90. חצי זה 90. 180. 180. כמה יש פה? 175 cc. 175 cc. הנה, חצי כוס כזאת, פחות מחצי כוס כזאת. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. רבותיי, בואו נחזור להלכה הזאת, כי היא הלכה יסודית, נפסקה בכל הספרים, וכמעט אף אחד לא יודע אותה. וזה משגע אותי כל פעם מחדש, שאני אומר לאנשים את ההלכה והם לא יודעים אותה. אפילו אנשים שלמדו בישיבות הסדר, גבוהות, מהמשובחות, לא יודעים את ההלכה הזאת. קץ כל בשר בא לפניי. סימן קופצדי לא ידוע. סימן רש פיי רפה, נכון ינון? מה זה רש פיי, הסימן הרפה? שניים מקרא ואחד תרגום. כן, ככה. סימן רפה. רפה בידי אדם. שיעור שתיית יין להתחיה בברכה האחרונה, יש ספק אם די בכזית או ברבית. תודה רבה. תראו במשנה ברורה סעיף קטן יוד. אם די בכזית, כמו באכילה, דקיימילן בכל מקום, שיעור אכילה בכזית, והוא כחצי ביצה, כבר סימן תף פיוו, ולפי זה משקים מחירה וברכה האחרונה בשליש רביעית, רביעית הוא ביצה וחצי כידוע, אין סימן השעין א' סעיף ג' משתב תשע משנה ברורה, או ברביעית, כמו שמצינו בכמה דיני תורה ליהם משקים לשיעורם ברביעית.
רק למה הוא כתב בהתחלה שיין זה דין שער משקים?
אני חושב שאני מתכוון להגיד משקין, אני חושב. זאת אומרת, משקים חשובים. כלומר, לא מים. מים נקולה על מה זה ברבית. ועכשיו משקים חשובים, רק היום כבר אין דבר כזה. פעם אמרו שמיץ...
חמר מדינה.
כן, חמר מדינה, בדיוק. חמר מדינה. זאת אומרת, כל דבר שהוא חמר מדינה. שאנשים בעצם אוכלים אותו, אפשר להגיד איזה מידה. הסוגיה של חמר מדינה כמעט בטלה מן העולם. כלומר, יוני מאיר שבמשנה ברורה כתוב שגם בשאר משקים, אבל זה לא, לא במים. מים לכולי עלמא, השיעור זה רביעית, זה ברור. אבל, למשל, זה, התה הזה, אנחנו שותים אותו כמו מים. סיפר לי איזה יהודי אחד מרוקאי, כשהוא היה ילד קטן, אז הם היו, רוצה להראות לי כמה הייתה עניות והייתה שמחה. הוא אומר, יכולת ללכת לאיזה... מסעדה, להזמין כוס אחת של בירה, לשבת עם החבר שלך שעתיים לשיחת רעים, לשוחח על כל מילה דאלמה עם כוס אחת של בירה. כל פעם אתה מגיע את השפתיים, אתה רואה משהו וממשיך. אז זה חמר מדינה. זה חמר מדינה, שאדם קובע עליו את הישיבה שלו. היום, יש לזה נפקמינה, כי בשמירת שבת כתוב שאפשר לעשות הבדלה על מיץ תפוזים. טבעי, וזה נראה לי כבר לא נכון. זה היה נכון פעם, אבל זה כבר לא נכון. כי פעם מיץ תפוזים טבעי, כשהיינו קטנים, מיץ תפוזים טבעי היה... שמעון אלמוג, אתה שומע, יוסי, שמעון אלמוג סיפר לי סיפור יפה. זה מצא חן בעיניי. הוא אמר לי שכשהוא היה קטן, אז הוא היה מתפלל לבית כנסת של יוצאי ירושלים העתיקה. שאחרי...
חובה למדי שם.
כן, נכון, הפורצים נדמה לי, אמר לי. היה מתפלל שם. אז זה היה אנשים של צורה. אז היה להם כל ליל שבת, היה להם בקשות בבית כנסת, והרב עובדיה היה בא. כל ליל שבת. וזה אומר שהוא בתור ילד גם היה בא, אבל מסיבה אחרת. כי הוא רצה לשתות קפה. מה הפשט? הייתה עניות, אז הם היו שותים ציקוריה. זה מה שהיו שותים, מה שקוראים היום צ'יקו, שזה יקר, כן? אבל היום שותים ציקוריה, שזה דגנים. כלומר, זה בעצם חומוס ועולש תכונים. כאילו קפה. הוא אומר, חילקו קפה בבקשות. אז הוא היה בא לשתות קפה. ושזה הוא בא לבקשות. הצעות, הייתה עניות. הקפה הוא חמר מדינה. גם התה היה חמר מדינה. ולכן, אני אומר, בזמן ששימון אלמוג היה הולך לבקשות שישתות קפה, אם לא היה להם יין, וגנבו קצת מהבקשות קפה, אפשר לעשות הבדלה על הקפה. אבל היום כל זה מים. הדבר היחידי היום שהוא לא מים, זה בעצם משקאות חריפים. ושמעתי את הרב עובדיה, מישהו הביא לי הקלטה. שמעתי את הרב עובדיה, ואני מאוד מסכים עם הדבר הזה שהוא אומר, ששאלו אותו, האם בירה שחורה, זה נקרא חמר מדינה, לעשות אלה הקידוש והבדלה, אז הוא אמר, לא, בהרת לבנאי. זה רק הרב עובדיה, ישר הוא יורד דברים כאלה. בהרת לבנאי. אז... מה? רק בירה לבנה. כן? בהרת לבנה. זאת אומרת, רק בירה לבנה... מה? אני מתלבט כבר היום גם בבירה לבנה. כי בירה לבנה עם אלכוהול...
בירה שחורה, אין אלכוהול.
בירה שחורה זה מים היום. אתה שותה את זה כי אתה צמא, אתה לא שותה. הכל זה מים היום. זה בגלל שאנחנו בחברת שפע. אנחנו בחברת שפע, והיום אתה... המים יותר יקרים, כלומר, לקנות מים... אז יותר יקר, אז היום אתה שותה באופן הכי טבעי, קולה וקפה ותה, וגם מיצים טבעיים הפסיקו להיות רק משקאות חריפים. אולי בירה...
טבעי עדיין יקר. גם ערבים אני שוחט מצטפוזים בבית.
גם לא. כי אתה לא יושב עליו ואומר, בוא ניתן לך קוט מצטפוזים, גלגל איזה שעה בכיף. אתה לא... אתה פשוט... יכול להיות... היות ואני מכיר את שכני, שיחיה, אז אני אומר ככה, יכול להיות שאם יש לך ליד הבית, בית קפה קטן, והוא עושה קפה שאתה לא יכול לעשות בבית, ואתה הולך שם בבוקר, ושותה איתו לחיים על הקפה, כלומר, זה קפה טוב, הוא יכול להיות שזה כן. כבר משהו, או אם אתה היית בשוודיה והבאת נכון את אספרסו, שאין בארץ. משהו ברמה, שכשבאים אליך אורחים, תעשה להם משהו טוב. אז יכול להיות שכן. יכול להיות שזה כן יהיה חמר מדינה. בכל מקרה, על הדברים האלה, למעשה, לא שותים לי, זה יותר שתה את זה לאט לאט. העיקרון הוא חמר מדינה צריך דבר, שאתה שותה אותו, זה לא מרווה את עצמה, זה אתה שותה אותו בשביל הכיף, זה כמו אוכל בשבילך. וזה בעצם היין, זה בעצם המצב של יין. אדם שאומר הוא שותה יין כי הוא צמא, הוא מדאיג אותנו, נכון? ואת אדם שאומר, אני חייב שותה יין, אני צמא, אנחנו לחוצים. אדם לא שותה יין כי הוא צמא. אדם, מה? אתה שותה יין כי אתה צמא?
לפי, הרב אומר, אסור לעשות הבדלה כאילו של מיץ ענבים.
מיץ ענבים זה יין. יין,
לא,
אתה יודע, שמואל, הגפן,
זה כמו באים.
תראו, הוא כבר שנים מתעניין בשאלה איך הוא יוציא את המיץ ענבים הזה, המבוזה, מהקידושים, מוטרד מהשאלה הזאת, איך אנשים עושים צחוק. תראה, פרי הגפן אין לו קריטריונים. כל השאלה הוא, הדברים הלא חשובים, כדי שיהיו חשובים, הם צריכים להיות חשובים. לכן, מעניין, תראו זה פלך שהשיעור בשבת ושישי יוצא אותו דבר, כי השבת אני מדבר על מיץ ענבים, בדיוק על הנושא של מיץ ענבים על יין, בתור יין. אז יוני, מה שכתוב פה שער משקים, הכוונה משקים שהם לא מים, כך שלמעשה היום אין לנו נפקא מינה, הוא בר על חמר מדינה. נחזור לסעיף קטן יהוד. אם די בכזית, כמו באכילה, דקאי מילה בכל מקום שיעור אכילה בכזית, והוא חצי ביצה. ולפי זה משקים בכלל בכלל בשליש רביעית, דרביעית הוא ביצה וחצי כידוע, ואין סימן שני אלף סימן גם משתת ראשון משנה בועה והולכה. או ברביעית, כמו שאתם כמה מדינת תורה היה משקים שירה ברביעית. ואחה, פירוש. שימו לב. בשאר שתיות שהם רשורות יכול גם להסתלק מן הספק, אם ישתה פחות מכזית, מה אכפת לך? תשתה פחות מכזית, ואז לא תיכנס. וזה פתור לכולם מברך רב. אבל לך, בקושי ברכת המזון, אי אפשר לעשות כן. תקבע אין טעון כוס, צריך הקורבן לשתות מלוא לוגמיו, שהוא רברבית, הוא הרבה יותר מכזית. כי צריך לשתות שהוא רברבית. היינו באדם בינוני מחזיק שיעור קר, באדם גדול ביותר משנה מלוא לוגמיו, דיברנו על זה, כן? מלוא לוגמיו, באדם בינוני זה רברבית. קודם כל בא לשתות רברבית. לכן מה צריך לעשות? רביעית שלם. רבותיי, אם אתם שנייה, מברכותיו של אדם ניכר, אם תמיד חכמו. אתם הגעתם לשבע ברכות, כיבדו אתכם לזמן. קרה לכם? כן?
כהנים.
מה קרה לך? כיבדו אתכם לזמן. זה אצל האשכנזים. וגם לא תמיד. חב"ד לא אומרים את זה. אגב, זה פיוט ספרדי. בטח, ראשי תיבות, דווי עשר גם חרון, ואז הנה משיר ירון, נכנו במגלי צדק, שאה ברכת בני ישורים לארון, מה ראשי תיבות? דווי עשר, ואז נכנו שאה. מה ראשי תיבות? דונש. דרו ריקרא לבנים בת, פירוט, פיוט מרוקאי עתיק. הרי הוא היה בפז. זאת הסיבה, אגב, של האשכנזים, יש את הפיוט הזה, דווי עשר וגם חרון, בצורה משובשת, אף אחד לא מבין את הפשט שלו, כי כתוב, דווי עשר וגם חרון, ואז אילם בשיר ירון, בסדר, תראו איזה יופי המילים האלה. נחנו במעגלי צדק, שאה ברכת בני ישורון, בני אהרון. מה זה?
מה זה
פיוט
הזה?
מתי
אומרים
אותו? אז תראה.
אתה מהדרומי, זה הבעיה.
זה האשכנזים.
אני מכיר את הפיוט רק לפני המוציל, מבצע לרפתה.
האשכנזים אומרים את זה בזימון. לפני הזימון, של חתן. אז זה ככה, אבל הנוסחה האמיתית היא כזאת. דווי עשר וגם חרון, ואז אילם בשיר ירון. נכנו במעגלי צדק, קח אותנו לארץ ישראל, שאה ברכת בני ישורון, זה אנחנו. כברכת בני אהרון, כי הכהן תמיד הוא מזמן. הרי בדרך כלל הכהן מזמן. עכשיו, הכהן מזמן, זאת אומרת, שאה ברכת בני ישורון, זה הקהל, כמו ברכת בני אהרון, שזה הכהן שמזמן. ככה אני אומר, כשמכבדים אותי בזימון, בזה אני תמיד מפתיע אותי, כי אם הייתי אשכנזי, אז הייתי אומר, זאת המסורת שלי, וזה אני לא זז מהמסורת. אבל כיוון שאני ספרדי, לא מחויב למסורת של האשכנזים, אז אני אומר את הפיוט הזה, כמו הנוסח המדויק שלו, אז אני אומר שאה ברכת בני ישורון, כברכת בני ישורון, זה תפילה על הגאולה, הדבר הזה. עכשיו, בעצם היה אפשר להגיד את זה בכל זימון. רק כשיש ריבוי שמחה, אז אשכנזים, וזה פיוט מרוקאי, מקורי, אותנטי, מהעיר פז, מזמן הרמב״ם של דונש בן לברת, מחבר הפיוט המפורסם, דרו ריקרא. אם היה איזה פרנק מחבר פיוט היום, אני שם את זה בפיוטים שלהם, אשכנזים?
ודאי לא גידו שזה פרנק היום. כן.
מה הבעיה? שאני אשתה את היין. רגע, מברכותיו של אדם ניכר אם תמיד חכם, הוא אומר את הגמר, ברכות דף למד וב. אם יכבדו אתכם בזימון, אתם שותים אחרי זה, מה יהיה עם החתן והקלה? צריכים להרבב להם את זה, מה תשאירו לחתן והקלה? מה תשאירו לסגולה? לא, מעניין אותך כלום.
ספרות.
כן, בסדר. אז אם יש לך כוס קידוש רגילה, נגיד זה 200 סמ"ק, אז אתה שותה חצי כוס, או שני, ואז לברך בורר על הגפן ועל פרי הגפן, ואומר שכל מי ששתה פה יותר מכזית, אולי יש אחד שנתן איזה שלוק גדול, אני מכוון עכשיו להוציא אותו בברכה האחרונה, כי מספק הוא לא יכול. בסדר? שאלו אותך, מאיפה זה מגיע? תגיד לה, מה שאתה, שכן הרוב פורש. קץ ג' הקץ השלישי! זהו הקץ השלישי, קץ ג' סעיף קטן י' כן, אשתה רביעית שלם עיין תז שכתב דלעיקר הדין קיים במלוגמה. זאת אומרת, השולחן ערוך שאומר רביעית, הכל זה מידת חסידות, זה כדי לצאת מן הספק, הוא לא חייב. מה שחייב זה מלוא לוגמה. ולפיכך, אם לא שתה רק עם לא לוגמה, חייב לברר ברכה אחרונה. מדהים מה שאומר התז. הדלק התחילה, יראה לשתות רביעית ולצאת כולה, אבל האחרונים דחו דבריו, אלו, וזאת ההלכה. דכל שלושתה רביעית שלם, בין ביין, בין בשאר משקים, אין רשאי לברר ברכה האחרונה. עובדת השולחן ערוך, בסדר? אם רק, הדין כתחילה זה רוב רביעית, אם תשתה רוב רביעית, אף אחד לא יגיד לך שאתה רשע. אבל אם שתית רוב רביעית, נכנסת לספק, אם צריך לברר ברכה האחרונה או לא צריך לברר ברכה האחרונה, לכן תשתה רביעית ואז תברך. עכשיו רבותיי, שימו לב לדבר האחרון הזה. עוד הסכימו, ופה מנהג חסידים. דאין חילוק בין שער משקין ובין ין שרף. אף על פי דבין שרף, מיית ודעתי דיניש, לפחות מרביעית, דלא חילקו חמים בשיעורם, ודלא כתז לקבל סימן ראשיות. מה התז אומר? התז לקח את הסברה הזאת ואמר, מה הסתפקו? האם ביין או בחמר מדינה מספיק זית? בכל המשקים צריך? למה צריך כל המשקים? זה בחרונה רביעית. פתאום ביין יש ספק אם צריך זית. למה? כי הוא מסביע. אומר התז, בדבר מאוד חריף, וודקה, אתה לא יכול לשתות אפילו זית. אתה שותה זית, אתה מת. אז השיעור ברכה האחרונה שלו,
אתה לא יכול לברך ברכה
אחרונה. אתה לא יכול לברך ברכה אחרונה. השיעור ברכה האחרונה שלו, הוא פחות. כל שיעור שתייה שאדם שותה. ומזה חידש התז, ואתם רואים לפעמים חסידים כאלה, אתם חושבים שהם פושעים, לא פושעים, מזה חידש התז, לוקח כוסית קטנה כזאת, ממלא אותה ועוד, ראית פעם חסידים עושים קידוש? חסידים, אתה לוקח כוסית קטנה כזאת, שם בה וויסקי או משהו כזה, עושה, אבל עושים כזה קידוש רק ביום, מדוע? בלילה מקפידים החסידים לעשות קידוש על יין, אז אם זה יין צריך רביעית, אבל ביום הם לא כל כך הקפידו לעשות דווקא על יין, והיו עושים מחמר מדינה, אתה לוקח וויסקי בכוסית כזאת קטנה, ושמרו בני ישראל, בורא פרי הגפן, שותה קצת, והנה קידוש. מה? שהכל, סליחה, שהכל, שותה קצת, והנה עשתה קידוש. זה סומכים על התז. אבל אתם מבינים את ההיגיון של הדבר? רבותיי, מבינים את ההיגיון? ההיגיון בדיוק על זה. שביין הסתפקו הראשונים, שאולי השיעור הוא כזית, כי יין הוא משביע ביותר.
הסתפקו, ספק, אז מה, פה עוד יותר ספק.
נכון, זו שאלה ראשונה. הסתפקו, אז פה זה גם ספק. ושאלה שנייה, הסתפקו, למה אתה פושט? ודאי. כלומר, התז אמר את זה, ודאי. נחזור למתירות, המשנה ברורה דוחה את השתה הזאת, אבל יש להם מסתור, זה התז. עוד הסכימו, דהן חילוק בין שער משקים ובין ין שרף. אף על פי דבין שרף, מיית הדעתי בין שפחות מרבית, דלא חילקו חיים בשיעורם, ודלא כתז לכמה מסימן רשיות, שכתב שמשהו יותר חריף מאשר יין, שותים אותו בגרימות קטנות, מספיק שיעור יותר קטן, והחסידים סמכו עליו, על התז הזה, כי החסידים, הכלל הוא איפה שאפשר לשתות וויסקי, לא שותים יין, החסידים. ישיבה חסידית, ישיבה חסידית זה ישיבה שיש זה ארון, ומי שעצוב פותח, שותה איזה לגימה וחוזר ללמוד. כדי צריך להפיג את, להפיג את, את העצב. טוב רבותיי, כמו שאתם רואים, אני מבקש עכשיו בקשה.
למה אי אפשר להכריע? למה אי אפשר, מה התקופה של ההלכה? להכריע. הוא זווק, הוא זווק, אז קובעים משהו, אי אפשר. זה היית לא, וזה אית לא, ואתה צורא, תחמירו, זה לא לחיות את ההלכה. מה?
ינון, לא, לא.
זה לא
פתאום.
יש פה שאלה פילוסופית של ההלכה. ינון אומר שהוא, זה מעצבן אותו, שהתשובה היא ספק.
הוא צודק באמת.
ודאי שהוא צודק באמת, כמו שדייקת. כלומר, בצד האמת, אין ספק שהוא צודק. אבל תראה את ההשתלשלות. רי, מי שיסתפק פה רבותיי, זה רי בעל התוספות. אני אחד של רשם. טוב, אני אתאר את מי שיסתפקו קודם, אבל הוא ניסח את זה והביאו את זה בתוספות במסכת ברכות. רי קורא את השס, ולא מוצא תשובה לשאלה הזאת, כי מצד אחד אנחנו רואים שיין יש לו מעמד בפני עצמו. מברכים עליו ברכת מעין שלוש, הגמרא דנה אם מברכים עליו ברכת המזון, עושים עליו קידוש, לא מעבר בפני עצמו. בעצם, בסופו של דבר, תשימו לב, מרי לא יודע, האם יין זה אוכל או שתייה? זה הספק שלו. לא רק יין, אלא כל הדברים שאפשר לעשות אליהם קידוש, כלומר חמר מדינה, כל הדברים שהם משקעות חשובים ברמה של יין. בסופו של דבר, מסתפק האם זה אוכל או שתייה. עכשיו, הספק הזה, אני דווקא רואה בזה אחרת. רי, אחרי שהסתפק, אומר, אני לא יודע, לא יודע, אליתי ספק, אין לי דרך לפשוט את הדבר הזה. אין לי כלים, אין לי יכולת. שאני חושב שזה נכון, זה עיבוד המסורות. כי מה שמדהים זה, מה זאת אומרת, אתה מסתפק? בוא תשאל, מה אמרו לך? מה, מישהו פה בערב ברכה האחרונה או לא בערב ברכה האחרונה ליין? מה אתה, מה זה, אתה הגעת עכשיו מהכותב? תראה, מה ברכו או לא ברכו? זה באמת נורא והיום הדבר הזה. ורב שלמה זלמן אוירבך אמר שכשיבוא אליהו הנביא, אז הרבה הלכות תשתננה, כי כבר לא יהיו ספקות. והדברים,
כל התיקו,
כן, כל התיקו.
אבל אני כאילו שבאתרדו כל חג, שיש ספק, אל תאכלו, כי אנחנו לא יודעים אם מברך על זה או מברך על זה, לכן לא לאכול.
אין למדים הלכה מהרדיו, כלל אומר לך. אין למדים הלכה מהרדיו, אבל זה, תראה, אינון, הנקודה העקרונית היא, צריך ללמוד. כלומר, השאלה איפה הספק נוצר. דווקא פה במקום הזה, מה שרי אומר, אני רואה בזה דבר גדול מאוד. שאתה יושב על, מתדפק על דלתות השס כגמול עלי אמו. לומד, לומד, לומד. אתה רואה שיין יש לו דבר מיוחד. המון הלכות מיוחדות. דבר אחד, נפלת. אתה לא יודע אם הוא כמו אוכל או כמו משקה לגבי ברכה האחרונה. נשאר הדבר בספק. השולחן ערוך פוסק את הדבר מדין ספק. מה שמעניין זה שאף אחד לא יודע את הסעיף הזה בשולחן ערוך. כולם בטוחים שברכת היין זה ברביעית.
בגלל זה.
כמו, מה?
בגלל זה.
מה בגלל זה? בגלל ינון.
אנשים לא, בגלל יוצאים מהספק. עושים רביעית, נו.
כן, אבל את ההלכה של השולחן ערוך לא יודעים, שלא שותים מלא לוגמה. עוד סיבה שאנשים לא יודעים את זה, אולי כי זה די נדיר, כי בסופו של דבר, בדרך כלל אנחנו לא מברכים על הכוס. כלומר, זה די נדיר לברך, די נדיר לברך על הכוס בברכת המזון. כלומר, הכוס בדרך כלל, אבל בהבדלה כן יש. בהבדלה כן יש. הבדלה כן יש? רגע, הבדלה שנייה, הבדלה יש פתרון אחר, אבל תנו לי לשבוע הבא, אני אבוא יותר מסודר. הבדלה יש פתרון אחר.
לכן מה
התחילה
של השאלה? זה רק במקומות שאין ברכת המזון, זה הבעיה?
במקומות שאין לך ברכת המזון אחרי שתיית היין, אז תשתה
חצי כוס
כזאת. ואם אתה עושה, הייתי בשבוע שעבר, ערכתי חופה לנכדתו של רבי לוי נחמני. אתם מכירים אותו? המקובל הגדול. הרב נחמני, מרמות, אז יש לו בן בשכונה, כידוע, כמו כל עם ישראל, ואני סידרתי את הקידושין, הבן של הבן התחתן לפני שנה וחצי, וערכתי את החופה, הבן של הבן קוראים לו הרב לוי נחמני, על שם סבא שלו, ועכשיו הבת של הבן התחתנה, אמרתי לו, תשמע, הוא התקשר שאני ערוך את החופה, אמרתי לו, תראה, אני אבוא בשמיים, שאלו אותי, מה אתה עושה, באיזה זכות אני חסת גן עדן? אני אגיד, שני נכדים של הרב נחמני. אני חיתנתי, לא מספיק. אז בחופה הם הביאו לי את הכוס קידוש שהרב נחמני היה עושה עליה קידוש. הביא את זה לחופה. משהו ענק. יש בו כמה, הוא מחזיק כמה וכמה רביעות. משהו כזה גדול, מכובד, שהיה נראה היה נראה שהרב נחמני ידע לשתות. היה נראה זקני חכמים הם כמו יין ישן. זקני חכמים, היה נראה
היה מלא
מיץ ענבים
או יין?
היה מלא מיץ ענבים צרפתי. זאת אומרת יין אדום, היה מלא. לא צריך לשתות רוב כוס. בחופה אנחנו לא מקפידים לשתות רביעית. מספיק טעימה. יש כאלה שמקפידים, אבל מספיק החתן, אם תיתן לשתות רוב רביעית, לא יוכל להגיד הרעת מקודשת לי אחרי זה. בצום כולם זה גומר אותו. טוב, אז אין כמו, מי שבא לשיעור בשבת, רבותה, אין כמו ללמוד במקביל את הסימן הזה של דיני שתיית היין, של כוס ברכת המזון, ביחד עם הסימן של הלכות קידוש, זה הדברים השליים אחד השני. ברוכים תהיו, שבת שלום וברך. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכור ישראל.